פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ואבי רבינה.
יום חמישי, אור לי יום שישי, פרשת וישב יעקב, ביקש לשב בשלווה, אבל קפצו עליו איסורים. נדמה לי שזה גם החברי הכנסת החרדים הרגישים ככה, אבי, ניצחו בבחירות, חשבו לשבת בשלווה, אבל הבעיות רק מתחילות.
טוב, אתה מדבר על חברי הכנסת שביקשו לשב בשלווה, ולמאזינים אני גלה שאתה הקפצת אותי מהכנסת. אתה יודע, הם דפקו אותנו עם מרתון הצבעות, נראה לי זה יסתיים אולי מחר ב-12 בצהריים, אז אני יודע שהיום אני צריך לקנות הכל אוכל מוכן השבת הקרובה. אבל אתה יודע מה, אלו הצהרות הקטנות, אני חושב שהצהרות הגדולות זה של החקים החרדים שאומרים, הליכוד עוד לא חתם איתנו מסע ומתן בגלל שמעכב לנו את חוק הגיוס, ולא מוכן לתת לנו חשמל בשבת, וחופים נפרדים. האומנם, אתה חושב שבאמת יהדות התורה יש לה עוד על מה לרטון בשלב כזה?
יש שני שלב, בוא נחלק את הדרישות של יהדות התורה לשתיים, יש דרישות שאני קורא להם דרישות הסיתונאיות, ויש דרישות שאני קורא להם דרישות של החנוונים. הדרישות הסיתונאיות שלדעתי צריך להתמקד בהם, הם חוק הגיוס, תקציבי החינוך החרדי, ביטול הרפורמה בקשרות, וכל מיני דברים שקשורים ממש אלינו. אם היינו מתמקדים רק בהם, היינו כבר מגיעים לסיכומים, אבל מה קרה? צריך להסביר למאזינים שלנו איך עובדת את המערכת ביהדות התורה. זה לא ש"ס או הציונות הדתית שיש לאדם אחד שקובע, זה שבעה אנשים. כל אחד יש לו...
רק שבעה, גם הנורווגים יש להם מילה, אני מבין, בסיפור הזה.
נכון, עכשיו זה מיהדות התורה, בייחוד אגודת ישראל, היא מורכבת מחצרות שונות, ומהעיר שמועצת גדולי התורה לא מתכנסת מאיזושהי סיבה. אז אין איזה פורום שיושב ומרכז על זה שלב א', שלב ב', שלב ג'. מה שקורה הוא שכל נציג הולך לרבותיו, והם נותנים לו רשימה של דברים. אחר כך שמחברים את כל הרשימות ביחד.
סלט אחד גדול.
לא סלט, זה 130 דרישות שאתה לא יודע כבר מה יקרה. אתה נדמה לי פרסמת שיריב לוין יצא יום אחד בזעם מחדר הישיבות, ואמר איך אני יכול לדון ב-130 דרישות, זה כמו, זה ייגמר בחנוכה הבא, לא החנוכה הזה.
וצריך לומר שאתה מדבר על הדרישות שלהם, שהדרישות העיקריות הן הגיוס ותקציבי החינוך, לפי מה שאני שומע, גם אם יש הסכמות, זה לא על מה שיהדות התורה חלמה ברגע הראשון. אם היא חלמה להעביר חוק גיוס לפני השבעת הממשלה, כמו שבן גביר עושה עם פקודת המשטרה, בשל חוסר אמון בין היתר, זה לא יקרה. אם היא חלמה לקבל את תקציבי החינוך, את השבעת תקציבי החינוך כבר בחורף הקרוב, אומרים להם גם זה לא יקרה. אז תגיד לי, מה בדיוק הם, איפה ההישגים של יהדות התורה?
תראה, בוא נהיה הוגנים, אנחנו רגילים תמיד לבקר אותם, ויש להם גם הישגים. יש רק בעיה אחת עם חוק הגיוס. ונתניהו הסביר להם את זה טוב טוב. הוא אומר, תראו, חוק הגיוס זה לא חוק פרסונלי, זה חוק ציבורי עם השלכות כבדות מאוד. אם אנחנו נעשה את זה בהליך חפוז, בג"ץ יפסול אותו, כמו שהוא פסל בשביל אותו, אם אתה זוכר את חוק מיסוי דירה שלישית, אתה לא יכול להביא, א', אתה צריך לשמוע את דעת מערכת הביטחון. כל זמן שגנץ הוא שר הביטחון, מערכת הביטחון תתנגד, אתה לא יכול לשנות את עמדתה. אתה צריך לשמוע נציגי ציבור, זה חוק שדנים בו כמה חודשים. להעביר אותו בתוך שבוע זה בלתי אפשרי. בייחוד שיש עכשיו דרישות שאני לא יודע מאיפה הם יביאו אותם, להעביר את חוק טל. אבי, אתה קראת את חוק טל, אתה יודע מה נאמר שמה?
נו, מה נאמר בחוק טל?
אז אני אספר לך.
בלי יעדים וסנקציות.
לא, 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 סליחה, יש שם הקמת מסלולים לחרדים, יש שם תמריצים לחרדים. זו הסיבה שכמה מגדולי התורה של דגל התנגדות, אתה זוכר, משה שמואל שפירא ומשה לבקוביץ' התנגדו, זיכרונם לברכה, באמת, עד שהרב שטיינמן והרב אלישיב שמו את כובד משקלם והכריעו.
אחרי זה הגיעו חוקים גרועים אלה.
הכריעו גרועים אלה, אז לחזור חוק טל, מה זה חוק טל? חוק טל זה עידוד חרדים להתגייס. אז לחזור אליו, בפרט שאבי שלום ולשמע בכלל צריך להגיע את זה. אבל מה היה הבעיה עם חוק ליברמן ב-2019? הבעיה הייתה שהיה בו קביעת מכסות בחוק הכנסת, לא בממשלה, ובין שיש לו תאריך תפוגה, אם היו מסלקים את שני המכשולים האלה, אם ליברמן היה מסכים, זה היה לנו חוק ולא היה לנו חמישה סבבי בחירות, אז בואו תגישו שוב את החוק הזה, תוציפו לו פסקת התגברות נגד פסילה של בג"ץ ושלום על ישראל. אבל יש איזה, נראה לי שיש איזה גורמים מבחוץ לאגודה, שלא רוצים שיהדות התורה תיכנס לקואליציה, כי אז היא הגיעה שנים הטובות, כשנים טובות אין על מה להפגיד.
ודיברנו על זה, אולי זה באמת גורמים בפלג, שמנסים להציץ שוב את סופור של סוגיית הגיוס, אבל בעיקר יש פה צמד מילים שמשחק פה, וזה חוסר אמון. אם היה אמון מוחלט בין השותפות לנתניהו, היה אפשר לדחות את כל החוקים, גם החוקים שנידונים בימים אלה בכנסת, לדחות אותם לאחר השבעת הממשלה. יש חוסר אמון מוחלט בין השותפות לנתניהו. אתה שומע את השר לביטחון לאומי המיועד איתמר בן גביר, הוא לא מאמין לו, ולכן הוא רוצה את חוק פקודת המשטרה כבר עכשיו. ואני חושב שבסוגיה הזו, יהדות התורה, אפשר לומר שהיא נכנעה, כי פסקת ההתגברות זה כן היה חוק דגל בשביל לבלום את בג"ץ בסוגיית חוק הגיוס, ואני לא רואה שהיא עומדת על הרגליים האחוריות, בינתיים ביבי מגמגם בנושא הזה, ואגב, יעקב, אם מדברים על מגמגם בנושא של פסקת ההתגברות, בליכוד אומרים לי שהוא מגמגם בכלל בכל הסוגיה והרפורמות המשפטיות אותו הבטיח. יריב לוין כבר יצא כמה וכמה פעמים מאוכזב מהחדר ואומר, אני אקח את שר המשפטים בזמן שאני לא אצליח לחולל אף רפורמה. בינתיים זה נראה שהוא מתאהב בכיסא הזה של יושב ראש הכנסת ואומר, למה לי ללכת למחוזות שאני לא יכול באמת לבצע שם שינוי מהותי?
תראה, אני חושב שלוין, אם כבר הזכרת בוא נדבר, נעשה רגע מעבר חד לליכוד שיבין את כל התחושה הזאת. ראית השבוע את ההשבעה הזמנית של לוין?
ראיתי, בטח, אי אפשר היה לפספס מהיציאה.
למרות שהוא נתן נאום של מי שהולך להיחיין כמה הרבה זמן.
בניגוד לנתניהו שמזכיר את זה שהמינוי הזה הוא זמני בלבד להרגיע את הטוענים לכתר, יריב לוין לא אומר מילה. ואתה יודע, אני שומע אגב מסביבתו, שאם עוד לפני כן היה לו מחשבות על תיק המשפטים או תיק אחר, ברגע שאתה נכנס לתפקיד, אתה נוגע במנעמי השלטון. אתה שם.
תרשי, אני חולק עליך, יריב לוין היה כבר יושב ראש כנסת, אתה זוכר, הוא מכיר, יש לו תוכניות מהפכניות הרבה יותר, הוא צריך להיות שר המשפטים, אממה, שנתניהו מפחד ממנו. נתניהו, אתה מכיר אותו כבר הרבה שנים, הוא פחדן לא קטן. בייחוד שזה נוגע במערכת המשפטות, הוא תמיד הגן אליה, תמיד שמר עליה. ואף לא נתן להעביר חוקים, גם פסקת התגברות הוא לא נתן.
גם במסע ומתן הזה אתה רואה את הפחדים שלו. הנה, אגב, דיברת על פחדים, קח את הנושא הקריטי של סעיף הנכד, השותפות כולם, יהדות התורה, ש"ס והציונות הדתית כל כך רוצות לבטל את סעיף הנכד, עומדות על הרגליים האחוריות, ומה נתניהו עושה? דוחה, נקים ועדה. אתה יודע מה זה ועדה? ועדה זה דבר שמתמסמס, ולך תדע אם בכלל יבוטל סעיף הנכד אי פעם.
אני שומע שדווקא בדגל התורה תומכת בחוק הנכד, היא רוצה להסדיר את מעמדם של הנכדים.
זה היה בתקופת מרן הרב חניבסקי, רק נאמר, כן.
כן. טוב, בואו נהיה קצת יותר רציניים. תראה, לוין רוצה לחולל מהפכה שמצידו שתגרום לכך שכל 15 שופטי בג"ץ יתפטרו, לא אכפת לו. אבל נתניהו מפחד, אומר לו, בוא נעשה את זה לאט לאט. עכשיו, נתניהו זה שיטה אצלו. כל פעם שהוא לא רוצה לתת משהו, הוא דוחה אותך בינתיים, או שהכנסת נופלת, או שיש בחירות חדשות. זה מה שהוא התכונן לעשות ללוין. ולוין הרי מכיר אותו, זה השיטה של נתניהו, דחיינות בלתי פוסקת. לכן אמר לו, אני לא נכנס, אלא אם כן אתה נותן לי התחייבות שאני יכול לחולל את הרפורמה. הרפורמה כוללת שינוי הרוב בוועדה למינוי שופטים, ביטול שיטת הסניוריטי, פסקת גברות, חוק יסוד שפיטה, בקיצור, להחזיר את השלטון.
בכלל הפנינה החדשה מאתמול, ששופטים על גיל 67, אפשר להדיח אותם, כלומר את כל החבורה מבית משפט העליון, אפשר להדיח.
עכשיו, למה נתניהו מפחד? א', כי הוא מטבעו לא אדם של מהפכות, כולנו יודעים את זה, גם נגד הטרור הוא לא נלחם, וזה ידוע לכולם. וגם כי גורלו תלוי במערכת המשפט.
ובכל זאת נתניהו אמר שהוא ילחם, זה גם משהו.
נכון, עכשיו צימנו שנתניהו לא מביא את החוק הצרפתי, או שהוא יביא את זה רק, כי בינתיים החוק די מתפורר שם בוועדת.
תודה למה, כי כבר אין לו שהידים כמו דוד ביטן או דוד אמסלם, אגב דוד ביטן שיהיה איתנו בהמשך השעה הזו, אין לו אותם שילחמו עבורו ויעשו לו חוקים פרסונליים.
אם הוא יביא את החוק הצרפתי ויצליח להעביר אותו בכל מקרה, כולנו יודעים, הוא נתן לדרעי חוק פרסונלי, נתן לסמוטריץ', נתן לבגביר לעצמו, לא יקרה, אלא מה, הוא מאמין שלפי הדיווחים מבית המשפט הוא הולך לפורר את התיק הזה גם ככה. למה הוא צריך להתבזות כראש ממשלה שבורח ממעצר?
וראינו השבוע את הדרמה בתיק 4000 עם העדה, כן. שאומרת שהכילו אותי וסתמו לי את הפה, ומיד אחרי זה כבר רצו להכריז עליה כעדה עוינת.
אבל בוא נחזור רגע, בוא נגיד ליהדות התורה. אתה מסכים איתי שהטקטיקה של הליכוד, לתת להם קודם כל את התפקידים הייתה טובה?
חד משמעית, הנה, השתקת את החברי כנסת, נתת להם תקנים, נתת להם, הם יכולים לתפור חליפות, והנה עכשיו, בסדר, אז נדחה את חוק הגיוס לקיץ, אז פסקת ההתגברות.
לא קיץ, זה חוק התקציב שצריך להיות מקסימום עד מרץ.
או לגבי תקציבי החינוך, בוא נחכה עוד כמה חודשים שפקידי האוצר יתאפסו על עצמם והחליטו שהתקציב אכן תואם לציפיות. בוא נגיד שאחרי שמלות אהבתם בידם, אני מדבר על תפקידים, אני חושב שהדרך להשבעת
הממשלה מהירה מאוד. זה כמו שאתה נכנס לסופרמרקט, שאתה רעב, אתה קונה הרבה יותר, כשאתה שבע, אתה קונה פחות. ברגע שמתיישבו על הכיסאות, כל אחד יבטיח 20-30 תקנים לנציגי החצרות של מה מייסי, יחזירו את החליפות לדסקל, אז הולכים לרבנים, אומרים להם שאפשר לסמוך על נתניהו, לא נעביר את התקציב בלעדיו. אני גם רוצה לדבר איתך על הקמפיין הזה של חוק טל, דיברנו על זה כבר מקודם, נראה לך שהוא יצליח?
האם הקמפיין של חוק טל הצליח זו שאלה טובה? בינתיים אני לא רואה שמצליחים להזין איזשהו קונצנזוס שמדבר על חוק הגיוס ורצון לחזור לחוק טל. זה נראה לי, אנחנו ניזונים מגורמים מאוד מאוד ספציפיים, ואני מדבר אולי, אני לא יודע, אני מנחש, אולי על חברים מהפלג שמנסים להציט מחדש את סוגיית הגיוס.
אגב, ראיתי את הקרוז של הרבנים שחתמו על חוק טל. אחד מהם לפחות הוא מנשי עץ שלא הולך בכלל להצביע וחתם נגד להצביע. לא, לא נקוב כאן בשמות, אחד ממזם פונים עכשיו.
אחד מהם הוא חבר מועצת חכמי התורה, גאון רבי ראובן אלבז.
זה כן, אז יש מכאן ומכאן, יש כאן משתי הקצוות. יש את הרב צדקה, שהוא
קיבל הבטחה מדרעי ערב הבחירות, היה אצלו בבית.
והבטיח לו שהוא יטפל בזה. אגב, נדמה לי שהרב צדקה עצמו עשרות שנים לא הצביע, לא?
לא, לא הצביע את זה. באמת היה נדיר המערכה הזו, ואני חושב שרק בגלל שהוא קיבל הבטחה בסוגיה כל כך קריטית ומהותית, אבל אני חושב שלקראת לפחות סיום הפתיח הזה, שווה לדבר גם כשאתה מדבר על עינוי הדין, על עינוי הדין של החברים בשס. לפחות ביהדות התורה, כל אחד יודע מה הולך
לעשות. גם בציונות הדתית, אתה יודע שבאסר לאוף יהיה השר למורשת
וגליל,
מורשת ישראל.
ומיכאי אליהו, כן, השר למורשת, אבל יהדות התורה, במה אבוטבול יכהן, במה יכהן משה ארבל, חיים, אתה יודע, אני לא יודע, אני חושב שגם הם לא יודעים עדיין.
אתה יודע מה, בוא נעשה פה משחק. אנחנו הרי לא יודעים, באמת שאנחנו לא יודעים מי יהיה. בוא נתחיל עם הימורים. פנים ובריאות, מי לדעת חיי, אנחנו יודעים, נכון?
טוב, פנים ובריאות זה אריה דרי, לוקח שני תיקים.
יפה, מי יהיה שר הרווחה?
שר הרווחה...
אני מאמר על מרגי, אתה?
אני חושב שהוא גם הכי מתאים, מרגי.
כן, מה, שרים אף פעם לא נבחרים לפי מה שמתאימים.
כן, אבל עדיין.
בעולם לא קרה דבר כזה.
מי עוד, איזה עוד תפקידים יש להם?
יש לנו את הדתות, יש לנו את הדתות, נכון?
משרד הדתות, אז לפחות לפי הדיבורים בשעס, זה מיכאל מלכיאל.
מיכאל מלכיאל, עכשיו נשאר לנו עכשיו עוד שני שרים, נכון?
שר בחינוך ושר בפנים.
כן, אני חושב שיואב בן צור היה פעם כבר סגן שר במשרד הפנים, הוא מכיר טוב את המשרד.
הוא יכול לחזור לתיק הזה.
הוא יכול לחזור לתיק הזה, ומי שהכי מתאים לשר במשרד החינוך שאחראי על החינוך החרדי, זה מי שהיה בעצמו מנכ"ל רשת החינוך. עכשיו נשארו להם עוד כמה עוד.
זאת אומרת, אתה מתכוון מי שהכי מתאים להתקוטט עם שר החינוך שמעליו, כי זה מתכון לחוסר הצלחה.
לא יודע, אבל תשמע, לא יודע, אם קובעים תחומי אחריות שהשר החרדי אחראי על החינוך החרדי, אז הכל בסדר. עכשיו, מה נשאר לנו עוד סגני שרים, נכון?
יודעים איזה סגני שרים?
יש אחד, ודרי רוצה לשים אחד במשרד השיקום, כמו ששמו לו, ושמים לו ברווחה מישהו כנראה.
אז נשאר לנו משה אבוטבול, ומשה ארבל, וינון אזולאי.
כן, ינון אזולאי, אני מכיר אותו בדת כספים, זה המגרש הטבעי שלו, הוא מת להיות שם, הוא יודע להתמודד עם גפני, יודע
שתפיל את הפעולה. אני רואה את האינטרקציה שלו עם גפני, זה אינטרקציה נהדרת.
הוא למעשה הוא סגן יושב-ראש ועדת הכספים, נראה לי שהוא יישאר שם, אז היתר יתחלק, ארבל, אני גם לא יודע אם רוצה סגן שר, אולי הוא רוצה ועדה, אבל לגבי משה אבוטבול, אנחנו כולנו יודעים, הוא כנראה מובטח לו סגן שר החקלאות.
במיקר הוא מתאים לתיק החקלאות.
כן, הוא עסוק הרבה בגידולים, בעציץ נקוב שלו, בעציץ נקוב, כל הדברים. כן, טוב, הערכנו קצת, אבי, אנחנו נצא לפרסומות, ואחרינו יהיו המרואיינים שלנו, שניהם בסימן ביטון, ביטן וחיים ביטון, יהיו עמנו.
עכשיו איתכם, בלפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ואבי רבינה.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד.
ערב טוב לכם.
שלום, ערב טוב, ואתה יודע מה, בוא נפתח עם מה שקורה בימים אלה בכנסת, ניסיון של האופוזיציה לבלום את בליץ החוקים שאתם בקואליציה מנסים להעביר, חוק דרי, חוק פקודת המשטרה, חוק הפיצול וחוק שמיועד לסמוטריץ', ואני שואל אותך, האם האופוזיציה עושה את עבודתה כאשר אין לכם בכלל פיליבסטרים?
קודם כל, עדיין אנחנו לא רואים שהיא עושה את עבודתה, אבל היא מנסה. זה דבר לגיטימי, גם אנחנו עשינו את זה. כל הרעיון...
אתם לפחות ישבתם כל הלילה ונמתם נאומים.
זה נכון. בוא נגיד, ההתחלה שלהם לא מזהירה בעניין הזה, זה דווקא טוב לנו. אבל יכול להיות שהם יתעשתו. נכון להיום, הם מנסים למשוך זמן על מנת שנגיע לדדליין של הקמת הממשלה, בלי שאנחנו יכולים להעביר את החוקים שחשובים ל... לעשיות שנמצאות יחד איתנו, יחד עם הליכוד.
ועל הדדליין הזה אני רוצה לדבר איתך, מילה חוק דרי, הוא צריך אותו כדי להישבע אמונים לממשלה, צריך להעביר את זה קודם ההשבעה, אולי גם סמוטריץ רוצה להישבע כשר במשרד הביטחון, אבל מה כל כך דחוף לבנגביר שסמכויות יעברו אליו עוד לפני השבעת הממשלה, ואם זה השבועיים אחר כך, זה לא מעיד על חוסר אמון, הוא לא מאמין שמשהו לא יקבל עכשיו, לא יקבל אף פעם?
קודם כל, זה לא דחוף, הנושא של בנגביר יכול היה לעשות לאחר הקמת הממשלה, ואני אמרתי את זה במספר רעיונות, שזה לא נראה טוב, כאילו לא מאמינים לליכוד. אני חושב שטוב היה עושה בן גביר אם היה ממתין, זה מראה על אמונה אחד עם השני, מה שהוא עשה לא במקום, והליכוד לא היה צריך לחנה לו בעניין הזה.
אתה יודע, אבל זה מדהים, אנחנו מזכירים את בן גביר, אבל הוא מבחינתו אומר שהליכוד הם אלו שאומרים לו משהו אחד בחדר, ולאחר מכן מפירים הבטחות. אגב, הוא אומר לי את זה כאן במהדורה אתמול ברדיו קול חי. הוא אומר, אומרים לי משהו אחד, ואחרי זה מפירים הבטחות, אז איך אני יכול לסמוך עליהם בחוק פקודת המשטרה?
קודם כל, זה לא נכון. מה זה מפירים הבטחות? מה שחתום, חתום. מה שלא חתום, לא חתום. מה זאת אומרת מפירים הבטחות? חתמו איתו על המסמך של תפקידים, יחתמו איתו על המסמך של עקרונות. אחרי שחתמו, נגמר, אבל עד לסיום, עד לרגע החתימה, אפשר לדבר ואפשר לשנות, ולא חייבים להסכים על כל דבר.
כן, הסגנון הזה של בן גביר, שתנו לי את הכל עכשיו ומיד, וראינו גם בוועדת ועדת הכנסת אתמול, זה לא קצת מדאיג אותך לגבי העתיד? כלומר, האם מדובר באדם של התיאבון שלו עם גבול בעצם, גם אחרי שהבטיחו לו הכל, גם אחרי שעשיתם לו בליץ חקיקה מיוחד, הוא עדיין מדבר על הפרת הבטחות, והוא רוצה עכשיו גם עוד דבר, ממלא מקום ועדת שרים לענייני חקיקה, פלוס חוט וטו על כל חוק שלי של ממשלת ישראל.
נכון, אחרי שהוא חתם הוא כבר רוצה לשנות, אז מי שמפר הבטחות זה הוא, לא אנחנו, נכון? נתחיל מזה. אבל בגדול, זה בקשה שאי אפשר להסכים לה בשום פנים ואופן. ואם הליכוד יעיז לעשות את זה, הוא קורא לעצמו את הרגל באופן כזה שהממשלה לא תחזיק מעמד. כי מה זה אומר? זה אומר שהוא ישים וטו על כל הצעות החוק הממשלתיות והפרטיות, ולא יאפשר להם לעלות לדיון עד שלא יקבל את כל מיני דברים שהוא יבקש. לא רק דברים שקשורים להסכם הקואליציוני. כמו שאתה רואה, הדברים מתפתחים ומשתנים כל הזמן. אסור להסכים לדבר כזה. זה דבר שהליכוד צריך לעמוד על רגליו האחוריות ולא לאפשר. נחתם איתו ההסכם של תפקידים, נגמר הסיפור, קדם מעלה, זה הכל.
כן, אתה אומר שזה מתכון לקואליציה בעייתית, אבל בואו ננסה להתייחס למה שקרה השבוע בכנסת. אומר יאיר לפיד בישיבת סיעה, יש ארבעה חברי כנסת ובתוכם הוא מונה אותך, דוד ביטן, שיהיה להם ניגוד עניינים ולא יוכלו להצביע בעד חוק דרי. אתה מסכים איתו? איך אתה מתייחס לדבריו?
קודם כל, אתה רואה שאנחנו מצביעים, נכון?
כן.
זה דבר שלו. דבר
לא,
שני,
אבל אתה יודע, לא שצריכים את האצבע, את האצבע שלך גם בכנסת בהמשך.
לא שם, קודם כל נתחיל מזה שיש חוות דעת משפטית. זה לא פעם ראשונה שיש כביכול ניגוד עניינים, והחוות הדעת אומרת שבוועדות מי שיש לו ניגוד עניינים לא יכול להצביע כי אפשר להחליף אותו, ובמליאה הוא יכול להצביע כי אפשר להחליף אותו, אלא הוא חייב להצהיר שיש לו ניגוד כזה ולהצביע. היו מקרים כאלה בעבר, אנשים הצביעו ולא הייתה שום בעיה. לגביי אין שום ניגוד עניינים, שום דבר, מכיוון שאני עדיין בכתב אישום לא הורשעתי בשום דבר ואני חייב גם פשע, ולכן זה החוק, התיקון הזה של דרי לא חל עליי, הוא לא חל על נתניהו, גם כן שרק יש לו כתב אישום. אני רוצה להדגיש שאני בכלל הוא לא חל עליי, כי אמרתי והצרתי שאני לא מבקש שר ואני לא הולך להיות שר בכל מקרה, ולכן אין לזה שום תחולה לגבי. לגבי חיים כץ, אין לזה תחולה מכיוון שהוא אין לו קלון בעבירה שלו.
הוא סגר איזה עסקה בלי קלון, נכון?
בלי קלון, נכון, אין לו קלון. לגבי דרי, הוא יכול להצביע, כמובן, לפי חוות הדעת שאמרתי, אבל זו החלטה שלו. בגדול, אנחנו לא צריכים את הקול שלו כדי להעביר את ההצעה שקשורה אליו.
ואתה חושב שמבחינת ציבורית זה מתאים שממשלה מתחילה את דרכה עם הצעת חוק שנועדה להכשיר מישהו לכהן? זה לא נשמע כל כך טוב.
למה לא? אני חושב שאין עם זה שום בעיה, מכיוון שפה מדובר על תיקון חוק שהוא תיקון מינורי. הוא ממש לא תיקון משמעותי. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להזכיר לך שזה לא חוק פרסונלי יחידי. גם לפיד ובנט עשו חוק פרסונלי. בעצם החקיקה שהם החליטו של שנה וחצי לפני נפילת הממשלה, שהם ברגע שהממשלה נופלת, האדם שלא אשם בנפילה הופך להיות ראש ממשלה. זה חקיקה פרסונלית, מכיוון שמה קרה פה? ברגע שהממשלה נפלה, לפיד הפך להיות ראש ממשלת מעבר, בלי שהיה לו רוב בכנסת מכוח זה, שחוקק חוק פרסונלי לגביהם שנה לפני זה. ופה זה מראה שחוקים כאלה תמיד היו שמקימים ממשלה, זה חלק בעניין.
מה שנקרא אין בעיה עם חוק פרסונלי, אבל רק שאנחנו בשלטון, דוד ביטן.
זה נכון, אתה רואה, אתה צודק.
כן, אבל את יודעת, אנחנו מדברים על חוק דרי, בסוף עומד לפתחנו בגד, שאולי עוד חודש, חודשיים או פחות, פוסל את החוק, ושוב דרי מוצא את עצמו בחוץ.
קודם כל, אני הבנתי שהיועצת המשפטית, לא נגד החוק הזה, זאת אומרת, היא אומרת, החוק בעייתי, אבל אנחנו נגן עליו בבגץ, על החוק הזה, ואני לא נראה לי שבגץ יתערב בעניין הזה, ואם הוא יתערב, אז אנחנו, יש לנו כוונה ברורה לחוקק את פסקת ההתגברות, שתתגבר על העניין הזה, ולכן אני לא רואה בעיה מיוחדת בעניין.
בחזרה למשא ומתן, בסדרת רעיונות שאתה מקיים לפני הפגישה שלך עם נתניהו, אתה מעביר ביקורת על אופי ניהול מסע ומתן, גם על נתניהו עצמו. עדיין אתה חושב שניהול המסע ומתן בעייתי?
קודם כל, כל ילד ברחוב יודע כבר שזה המסע ומתן הזה היה בעייתי, וגם לא הגענו, מבחינת הליכוד לא הגענו לתוצאות, וגם מבחינת הקואליציה לא הגענו לתוצאות, כי מה קרה פה? גם ויתרנו, וגם הממשלה
איפה ויתרתם? יש לכם כמעט 18 תיקים, חבר כנסת ביטן.
שנייה. וגם בסופו של דבר, אתה רואה גם לא הקמנו את הקואליציה, עדיין לא נחתמו הסכמים הסופיים. הליכוד קיבל אומנם תיקים, אבל הם לא תיקים, רובם לא משמעותיים, אבל אני אומר, עזוב אותי מזה כרגע. אני עשיתי את הביקורת שלי על המסע ומתן, אבל עכשיו נחתמו ההסכמים, צריך להתקדם הלאה. אני לא יכול הרי לשנות את ההסכמים, ומה שחשוב כרגע זה להקים את הממשלה, ושיתר המפלגות בקואליציה שראו שהליכוד ויתר המון על מנת שהיא תקום, והוא ויתר המון, שיתפסו את עצמם בידיים ויאפשרו לנו להקים את הממשלה, גם אם החוקים לא עברו, כן עברו, למעט הסיפור של דרי, שהוא מחויב המציאות, השאר לא מחויב המציאות. בואו נקים את הממשלה, נחליף את הממשלה הקיימת, נתחיל למשול, ואחר כך נעשה את כל סדרת החוקים שאנחנו צריכים לעשות.
מה אתה אומר על האלה הוא נגד החרדים בקבוד ההסכם שפורסם, אתה יודע, דיברו שם שכאילו רוצים לעשות חשמל כאשר בשבת לכל המדינה וחופר החצה כשרים, מאיפה זה נובע? מהדלפות או מסתם?
אני לא יודע, באמת, אני לא מנהל את המסע ומתן, אני לא יודע מאיפה, אבל הבקשה של
החבר, על האלה
המצמור. חשמל היא בקשה באמת מוצלמת.
כן, אבל תדע שזה פייק, נו, זה אין בקשה להפסיק את החשמל לציבור חילוני או מסורתי בשבת, אלא בסך הכל להקים איזה שהם מאגרים, גנרטורים מבוטחים יותר, בטיחותיים יותר בשכונות חרדיות.
מה זה שכונות חרדיות? מה זה שכונות חרדיות?
הכי שמח בלוד, מה זה שכונות חרדיות?
בוא לא ניכנס לעניין הזה, זו דרישה מוגזמת, אין לה מקום. החרדים מצאו שיטות עם שעון שבת וכל הדברים האלה כדי לפתור את הבעיה, לא צריכים להמיס דברים נוספים. יש דברים שהם מקובלים, כמו למשל גניזת ספרי תורה, נשמע לי מאוד מאוד שצריך את הדבר הזה, מכיוון שזה אי אפשר להטיל את ההוצאה על בתי הכנסת שגם ככה בקושי מחזיקים מעמד. נושא של חופים, הגדלת חופים נפרדים, אני לא רואה אם זה בעיה, גם מגיע לציבור החרדי חוף נפרד בכל מיני מקומות שאפשר. יש דברים שאין איתם בעיה, שלא משנים את הסטטוס קוו באופן כללי, ויש דברים שכן משנים. ולכן צריך להירגע, ואמרתי שוב פעם, מה שאפשר אפשר, מה שאי אפשר, או מוגזם, צריך לוותר על זה.
טוב, בחזרה למה שקורה אצלכם בליכוד, אני שומע חברות כנסת כמו גלי דיסטל, טלי גוטליב, מאי גולן ואולי נוספים שאומרים, לשכת נתניהו מתנהלת בצורה של חפרפרת, כל שני וחמישי הדלפות על ידי מזכיר הלשכה צחי ברוורמן ונוספים, אי אפשר להתנהל ככה, חלקם אפילו דרשו להוציא צחי ברוורמן מהחדר, אתה מכיר דברים כאלה?
אני לא יודע מי מדליף, אבל בגדול, לאורך כל המסע ומתן, כל המפלגות, לא רק הליכוד, הדליפו, תדרכו עיתונאים, גם בתקופת הפרמירי זה היה, זה לא דבר בריא. הכל הדברים האלה, והם פוגעים גם בליכוד וגם במפלגות האחרות, ואני אומר לך, לגבי הלשכה של נתניהו, אני לא יודע מי ידליף, אני לא חושב שהם ידליפו, כי אי אפשר להיות בטוח, לפעמים מי שמדליף זה מי שיושב בחדר ויוצא החוצה.
אני לא... לך אין בעיה להיות בחדר עם נתניהו ויועציו, או אתה רוצה פגישה רק עם נתניהו?
לא, הייתי בחדר, יחד עם היועץ שלו, אחד עם צערי, אין לי בעיה עם זה בכלל, אני לא... מה שאני אומר בחדר, אוקיי, אין לי בעיה שיודלף, בוא נגיד ככה.
אגב, דומני שמבין כל חכי הליכוד, אתה מהבודדים שיודע פחות או יותר מה הוא יקבל, ועדת כלכלה. ועדת כלכלה זה כבר סגור?
נתניהו ביקש ממני להיות שראש ועדת הכלכלה.
אז אתה יכול להימד, אתה מבודדים אתה מבודדים שישנים בשקט, יודעים מה מקבל. מה התוכניות שלך בעזרת הכלכלה בכלל? מה המשמעות של הבעלה הזאת?
קודם כל נתחיל במלחמה ביוקר המחיה. אבל בוא תן לי להיכנס, ואז אני אכנס לעניין הזה ביותר.
אגב, הוא לא רצה שתהיה, נתניהו לא רצה שתהיה יושב ראש הקואליציה? לא העדיף?
לא, הוא לא ביקש ממני, ואני לא ביקשתי, אז הכל בסדר.
אוקיי, חבר הכנסת דוד ביטן, נעמת לנו כרגיל, שימשיך ערב טוב ושבת שלום.
תודה רבה לכם.
גם לך.
עכשיו איתכם, בילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ואבי רבינה.
אנחנו יכולים להתחיל...
תן לי קצת לשחרר את חרצובות לשוני בחוק דרי.
לא, לא, מה פתאום חוק דרי הוא חוק מצוין, אני בעדו. אני בעד החוק הזה. תעשה לנו 3-2-1 פסח.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת חיים ביטון משאס, שלום לך.
שלום וברכה וערב טוב לכם.
אני יכול לפתוח בשאלה אישית כמו השיר הידוע, איך אתה ישן בלילה חבר הכנסת שלי?
אני, מאיזה בחינה? אני ישן בלילה,
אני יודע, אתה
לא ישן.
כן, אני אשל לכם מרתון של, מרתון של חוקים, אני אשל ברמה אישית, אתה לא, אולי אתה לא ישן כי אתה לא יודע מתי יקראו לך ויגידו לך איזה תפקיד אתה מקבל, המתח לא הורג אתכם.
כלומר, יעקב אומר, מאותה סיבה שאלי כהן מהליכוד לא ישן טוב בלילה, כי הוא לא יודע אם יהיה שר חינוך או שר המים אחר.
כן, אז קודם כל אני לא ישן טוב בלילה.
שתף אותנו בתחושות.
אז קודם כל אני לא ישן טוב בלילה, לא בגלל זה ולא בגלל זה. אני לא ישן טוב בלילה בגלל ישיבות המסע ומתן, שאצלנו בדרך כלל לא מפורסמים אפילו שקיימים. אנחנו לא יוצאים, עכשיו סיימו ישיבה של 8 שעות, עכשיו סיימו ישיבה של זה, אז אנחנו עושים את זה בשקט, אבל אם כבר שאלתם ואני יושן, לא, אז אני לא יושן. כל שאר הדברים אני יושן מסיבה מאוד מאוד פשוטה. בגלל שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם, ובגלל שכשיש, אני סומך בעיניים עצומות על יושב ראש התנועה שלי, שהוא יודע מה נכון לעשות למען עם ישראל ואיפה אני צריך להיות, לכן אני רגוע לגמרי. אם לא, זה ממש, מי שלא ישן טוב בלילה, זה גם כפירה כלפי שמיה וגם כלפי אלה שמעסיקים אותו.
כן, אבל יש לי שאלה באופן כללי, אתה יודע, בציונות הדתית, וכל אחד יודע מה הוא יקבל, וגם יהדות התורה, למה באמת מחזיקים אתכם במתח עד הרגע האחרון? גם אם אתה אומר שזה לא במתח, בכל אופן, אני מכיר אחרים שבאמת לא ישנים בלילה, אולי אתה לא. למה הסיבה להחזיק אתכם במתח?
יעקב, אתה מכיר אותי, אתה מכיר אותי שאני ישן טוב בלילה. תשמע, אני אסביר לך, אני לא חושב שמחזיקים במתח. ההבדל הגדול הוא בינינו לבין אלה שהצגת קודם, שכולם אנשים טובים וראויים, ששם היה איזושהי התחשבנות או איזושהי שיחה אפילו עם כל אחד ואחד מה הוא יקבל ישירות מול הליכוד. כפי שאתם יודעים, רגע, מה עם זה? זה היה פרסונלי. בשעס, התיקים שבעצם שבראש התנועה דרש, הם קודם כל מה הציבור צריך. אחר כך צריך, אחרי שיש מה שהתיקים יתקבלו, שעדיין בנושא הזה עדיין יש עוד קצת כמה דברים שצריכים להסתכל.
בוא נסביר למדינים, עוד אין סגירות של התפקידים בלי שמות, אלא כאילו איזה תיקים תקבלו ומה עוד אין סגירות בעניין הזה?
יש סגירה, יש חתימה, מסמך שהוא מסמך כוללני על התפקידים. אבל בכל בתפקיד ותפקיד יש לו, אתה יודע, באנגלית אומרים drill down, יורדים למטה ובודקים מה מתחת התפקיד. שם יש עוד כמה נימים קטנים שאני מאמין שהיום הם יסגרו. היום, מחר, ביום ראשון, ביחד עם הסיכוי, יחד עם החתימה הכללית. ולכן, מה שכרגע מעסיק זה קודם כל מה צריך בשביל הציבור, ואחר כך אפשר להתאים כל אחד מי שאמור להיות בתפקידים, איך הוא הכי מתאים לבצע את זה הכי טוב. ולכן, יושב ראש התנועה, למרות שאני משאר עצמי שהוא יש בראשו והוא שוקל, הוא צריך משאיר לעצמו את האפשרות לקבל על פי התפקידים הכי נכונים, את הבן אדם הכי מתאים לתפקיד.
ובכל זאת שאתה רואה את ההצעה הרחב, חבר הכנסת ביטון, שקיבלה שס, לו היו נותנים לך לבחור, מה אתה היית בוחר מבין שלל התיקים?
אז טוב שאתה שואל את השאלה הזאת, בגלל שאין לי דעה כזאת.
מה הכי מתאים לך?
יש ברוך השם מה הכי מתאים לי, אני לא יודע, אני אשאל אותך מה הכי מתאים לי, אני אין לי מושג, אני אומר שוב.
בוא נגיד אולי סטאר בחינוך, אולי.
זה לא קלישאה.
זה לא קלישאה, אתה יודע מה, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים.
אתה יודע מה, אני אמרתי את זה לכמה אנשים, אני אגיד לי, אמרתי לכמה אנשים ששאלו אותי, אמרתי להם, אני מעולם לא ידעתי שרף הסקרנות בציבור הוא כל כך גבוה. מה יקרה? עוד שבוע ידעו. יש למישהו איזשהו הבדל מה ידע היום או עוד שבוע? מה ההבדל? מה יכול לקרות? אולי תחכימו אותי, עכשיו אני אהפוך רגע בהפוך, אני אשאל אתכם את השאלה.
אוקיי, אני אגיד לך, אתה רוצה לשמוע דעתי, מה הכי מתאים לך? אם דתי חשובה לך, שר במשרד החינוך, אתה מלך התקציבים החרדים, היית מנכ״ל רשת, אתה יודע בדיוק את כל הטריקים והשתיקים, איך שמשרד החינוך פוגע בחרדים, איך שהוא מעביר תקציבים נוספים לממלכתי, כל מיני תוכניות גפן ותוכניות כאלה ואחרות. רק השבוע הייתי בעד הצפים, ראיתי זה העברה של 500 מיליון לתוכנית גפן שנועדה רק לממלכתי. אז אולי אני חושב,
ואם יורשה לי יעקב, הוא גם ידע להסתדר עם השר שמעליו, גם אם תהיה מירי רגב.
עם מירי רגב אי אפשר להסתדר, תסתכלו לי.
חבר'ה,
עם מירי רגב אי אפשר להסתדר.
תראו חברים, אני באמת מודה לכם על המחמאות הגדולות, ואתם יודעים מה, האמינו לי, וזה הקטע הזה, כמה שאתם מכירים את החינוך ומכירים ומתיימרים כרגע,
אי אפשר להכיר את זה עד הסוף.
יש מישהו שמכיר, לא, יש מישהו שמכיר אותי יותר טוב, קוראים לו הרב אריה דרעי.
הבנתי, טוב.
בוא נעבור הלאה, דיברת קודם על פרסונלי, סידור תפקידים פרסונלי, בוא נדבר על משהו פרסונלי שמתחולל היום בכנסת, וזה חוק דרי, לפחות ציבורית, אנשים מסתכלים על זה קצת, אומרים, רגע, מה הדחיפות? תלכו, תשביעו ממשלה, ואחרי זה אם יש בעיות, תנסו לחוקק חוק כזה או אחר.
תראה, אתה שאלת שאלה כרגע חשובה, ואני נמצא, יצאתי כרגע מתוך, גם אני בחבר ועדת זמנים, כספים הזמני, וישבנו שם עם כל הניסיון של האופוזיציה, מנסים לחכות אותנו במה שאנחנו עשינו כל כך טוב, אבל הזכרתי להם, אמרתם חבר'ה, אתם הייתם
61. כי הם אגב לא עושים פליבסטרים כמו שאתם עשיתם.
זה הסיבה, לא, אבל למשל מנסים לעשות כל מיני הסתייגויות וכאלה, אמרתי להם חברים, אתם מתבלבלים, אתם הייתם 61, אנחנו 64, זה דבר ראשון שמבלבל אתכם שאתם לא תצליחו להפיל אפילו פעם אחת. פעם אחת, אם אתם זוכרים, כל החוקים שהם נפלו, זה נפל באחד, שזה בעצם ההבדל בין 1-61, ולנו יש 4, אז גם
כאן... הם מנסים אבל להרוויח זמן עד השבעת הממשלה, זה הכל, זה הטריק. הם לא יפילו...
כן, אבל גם זה לא עובד, זה גם לא עובד להם, ואמרתי להם עוד דבר אחד, יש עוד בעיה אחת שלכם, הם היו לא, ממשלה לא הומוגנית, שהייתה בנויה מימין, שמאל, וכל מיני דברים שנראים טוב, וברוך השם, הממשלה שלנו תהיה הומוגנית. אז לכן אני אומר שגם הנושא של החוק הספציפי שאלת, ולא מתחמק מהשאלה שלך, אבי היקר, אנחנו... יש סדר דברים, ולפעמים, אתה יודע, בסוף אתה לא רוצה להשאיר גם דברים שנמצאים בין שני חברים, גם ששני חברים עושים ביניהם הסכם, אז חותמים על נייר. נו, למה לא? תלחץ יד, אתה יודע, יש הרבה תקנות כאלה שלא עושים הסכמים בין חברים, תמיד הרבה חברים שלחצו ידיים, אחר כך נהיו לא חברים. בסוף, כשיש דבר מוסדר מראש, הדברים הרבה יותר רגועים, והחוק הזה, שאנחנו מדברים כרגע שקוראים לו חוק דרי, או חוק של איתמר בן גביר, לא משנה, זה כל מיני חוקים שעושים אותם לפני, ארבעה חוקים שעושים אותם לפני. צריך לדעת שהחוקים הללו הם משמעותיים להצלחת ניהול הממשלה כפי שהולכת לקום עכשיו, ולכן חשוב מאוד שזה יהיה מוסדר מראש, כך שבין כה וכה תמיד נצטרך להסתדר, וזה בסוף כמה שאנחנו
אומרים, בסוף יש דעות. ברור, אתה אומר שהחוקים האלה יותר חשובים מחוק הגיוס שאותו לא מעבירים לפני השבעת הממשלה?
לא. לא, חס וחלילה, לא אמרתי את הדבר הזה, אני רק אמרתי משהו לגבי חוק הגיוס. אם אתה רוצה לשאול על חוק הגיוס, אני יכול להגיד לענות לך לגבי חוק הגיוס.
כן, נשמח לדעת את דעתך בעניין, כן.
אז אני אגיד לך מה שאני יכול לומר לתקשורת, כן? הנושא של חוק הגיוס הוא נושא רגיש ונפיץ בציבור כבר הרבה מאוד זמן, גם הציבור החרדי וגם הציבור החילוני שהוא הרוב במדינה לצערנו, עדיין. במצב הקיים כרגע יש גם בליכוד 32 מנדטים. נא לזכור שיש 32 מנדטים, חצי מהקואליציה הם ליכוד מקים, ותרשו לעצמכם לחשוב שרק...
אבל רובם הוא עדי מסורת, לא חושב שלמישהו יש בעיה עם חוק הגיוס. זה לא...
זה יראה ציבורית או זה יראה בבג"ץ?
לא כל... לא כל חוק, בדיוק, לא כל חוק גיוס שיכול לעבור כל אחד גם בליכוד. הרי בוא תבינו, מה קורה בציבור? אני אתן לכם דוגמה, אתם יודעים אפילו מצחיקה, אבל נראה לי שתיהנו ממנה. יצא פרסום שדיברו על חוק חופים וחופים מופרדים וכו'. ואני יושב עם מישהו בתוך צוות המשא ומתן, שהוא בחור חילוני נחמד, ואפילו אני מאוד נהנה ממנו. והוא מסתכל עליו ואומר, תגיד לי, בשביל מה צריכים את הדבר? בשביל מה צריכים חופים נפרדים? תגיד לי, אתם מתכוונים באמת לגרום לכך שבחוף יהיה מחיצה, או שיהיה יום כך, יום כך? אתם באמת מתכוונים שיהיה דבר כזה?
גם הליברלים והחכמים שבהם לא ירדו לסוף דעתם של מסמך הדרישות.
לא רק זה, הוא אומר לי, תגיד לי, זה הפרדה בתוך המים, איך עושים? שאני אומר לו, תקשיב, יש בכל הארץ כבר. הוא אומר לי, באמת? יש חופים בכל הארץ? אז תבינו, מה אני מנסה לומר? יש פה בן אדם חילוני, נורמטיבי, שלא מכיר את מה שקורה, ופתאום אומרים לו, תקשיב, איך הם קוראים לחוק הגיוס? הרי בוא תבין, הם גם משחררים את חסוגות לשונם, והם מבחינתם זה חרדים, לא הולכים לצבא, וחילונים הולכים לצבא. אלה עושים, אלה עושים את למען עם ישראל, למען הציבור, למען
ישראל. אבל בגלל שזמננו קצר, בשורה התחתונה, אתה יודע לומר על איזה שהם הסכמות מול הליכוד, על איזה נוסחה שהצלחתם להגיע איתה להסכמות, עליה להסכמות?
אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שהתקדמנו היום מאוד, היום בבוקר, הייתה התקדמות גדולה מאוד, שכנראה פותרת את הבעיה, אני לא יכול להגיד את
זה. רגע, השאלה היא כזאת, האם ההתקדמות הזאת מתואמת עם יהדות התורה שיש להם עמדות קצת שונות, כי אם אתם תתקדמו והם לא יתקדמו, אז מה יהיו חכמים?
כשאני מדבר התקדמות, כשאני אומר התקדמות ואני אעשה את זה בסדר, כל ההסכמים הקואליציוניים שהם בעצם נפרדים לכל אחד מהמפלגות, יש להם, כל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה, אבל יש 4-5 נושאים שהם בליבת העניין, שיש תיאום מלא, כמו גיור, כמו גיוס, כמו כותל, כל הדברים הללו, זה יעשה אך ורק עם כל החרדים ביחד.
יחד, ואני חייב לחזור למילה אחת, איתה פתחנו את השידור הזה, אתה אומר יש מפלגות שמתנהלות בחצוצרות מתוך המסע ומתן, התכוונת ליהדות התורה?
ברחל בתך הקטנה, זה היה לפני שתי פרשות אני חושב, אז אם אתה רוצה להגיד ברחל בתך הקטנה, אני אין לי עניין, לא אומר משהו נגד אף אחד, אני רק אומר, ואמרתי...
לא, אתה אמרת שיש מפלגות שהמסע ומתן לא מתנהל בדיוק בחדרים הסגורים.
אני אמרתי... אז אני אמרתי את זה גם ואמרתי את זה להם בפנים, שברגע שמוציאים ומדליפים דברים החוצה זה מזיק למסע ומתן בצורה משמעותית. אני יכול להגיד את זה גם בנושא אחר, היה נושא של שכר, מה יקבלו האברכים במלגה, ולצערי הרב כבד יש דברים יצאו החוצה, אז המלגה תהיה בסוף פחות. כי שוב פעם, כי ניצר לחץ ציבורי מטורף על הליכוד, מתוך הליכוד, שאמרו אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, כשאם זה היה אחרי חתימה, אז היה אחרי חתימה, אז אין צורך כל דבר להוציא החוצה, אפשר להתאפק.
חבר הכנסת חיים ביטון, אנחנו מאחלים לך הצלחה, ואולי בריאיון הבא כבר נדע איזה תואר לפנות לך, שר לענייני...
שינוי הדין הסתיים כבר.
בדיוק.
תודה לך,
תודה לך, שלום
שלום. וכאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של פיל פוליטיקה, תודה רבה יעקב ריבלין, אני הייתי איתכם אבי רבינה, וכמובן תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, ולטכנאי פסח בגד, לסיום כמסורת, איזה שיר הפעם יעקב?
תלפים, אנחנו בוחרים שירים שמתאימים לתוכנית ולשבוע, אבל הם אולי לא הכי יפים, ולפעמים אנחנו בוחרים תוכנית שירים בגלל שאנחנו אוהבים אותם. הפעם יש לנו שילוב מעניין, גם שיר יפה וגם מתאים לשבוע, וגם ברוח הקמת הקואליציה החדשה, את אחי אנוכי מבקש בביצוע הפנטסטי של מרדכי בן דוד ויונתן ואהרון רזאל. בואו נשמע אותו, שבת שלום.
מושלם, אני אאזין.
אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם בלונים? אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם בלונים? אז אחי, אנוכי מבקש, אז אחי, אנוכי מבקש, אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי איפה הם רואים. אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי איפה, 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 איפה הם רואים. איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש, אז אחי, אנוכי מבקש, אז אחי, אנוכי מבקש. יש, הגיד ענה לי, איפה הם רואים? בשחר, אנכי מבקש, הגיד ענה לי, איפה, 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 איפה הם רואים? איפה הם רואים?
Keep it back.